Good. Okay, sir.
No me voy a coger más, no me voy a coger más. C'est ça le père, c'est des gens,
okay, ça t'a été
Tov. אנחנו בעמוד 206, לא?
כן.
כן? איפה? בשאלה הראשונה או שנייה? שנייה. האם הניסויים הם הדרך היחידה לחוות את הייחוד? תשובה, האדם מחפש מאז ומתמיד דרך סוגים שונים של הנאות. דרכים לחוות באופן קיומי את אותה שמחה שתיארתי לפניכם. חיפוש זה הוא אחד מן האובססיות של התודעה האנושית המגלה את הבעיה. יש מי שרוצה לבטל לגמרי את הבעיה, לחזור כביכול למקורו, זה המיסטיקן שהזכרתי קודם לכן. יש מי שרוצה לעצור את ההיסטוריה לגמרי, למשל הנזיר הנוצרי, המנותק מן העולם הזה והמונע מעצמו את האפשרות להמשיך את תולדותיו, או הנזיר הבודהיסטי המחפש את האפסות בנירוונה, וגם לו אסורים יחסי האישות. יש גם מי שמחפש פתרון באמצעות שימוש בסמים. אולי זה נראה לכם כעניין שאינו קשור לנושא, אולם החיפוש אחרי גן עדן מלאכותי, אפילו למספר שעות בלבד, מגלה רצון למצוא פתרון. אולם, במקום להתמודד עם המציאות בעיניים פקוחות, מנסים לברוח. לא תמיד שמים לב שהגמרא מזהה את הפרי שהאדם הראשון אכל כחומר משקר, כחומר המאפשר לברוח מן הבעיה המוסרית ולהימלט אל העולם המלאכותי, אל גן עדן מלאכותי. כרי לפי הגמרא, או שהוא אכל מתאנה, גפן, מה יש לנו עוד שם? חיטה, ועוד דבר אחד, לא. לא, לא, לא. גפן, תאנה, חיטה, ויש עוד דבר ששכחתי כרגע, אבל המשותף לכל הדברים האלה ש... מה? לא. המשותף לכל הדברים האלה שמהם מפיקים אלכוהול. כן? זה מה שיראה. מסתתר מאחורי הדברים של מניתו כאן לגבי החומר המשקר. למה אני צריך את זה? כי בצורה כזאת אני יכול לבנות לעצמי מציאות שנוחה לי, שמענה אותי, וזה עדיף על פני המציאות האמיתית, כן? פעמים רבות דיברתי על הנושא הזה עם הפסיכיאטר פרופסור ברוך, והוא תיאר את הניסיון ניסיון המסומן כחיפוש אחרי עולם שאין בו סתירה בין טוב לרע, או כהיעדר גבולות בין הבורא לבריאה. זה מעניין מאוד. טוב, כאן אתם לא יודעים, חוץ מהצרפתים, מי זה היה פרופסור ברוך. אבל בזמנו היה אחד מהפסיכיאטרים המובילים, והוא כתב כמה ספרים בכמה וכמה נושאים, איך לקשור בין הפסיכיאטרה בצד אחד מה שתורת ישראל אומרת. מצד שני, היה אדם מאוד מקורי, קצת מוזר. מה? כן, כן. יש אפילו כמה מיני סיפורים עליו של... לאן המוזרות הזאת הביאה אותו לפעמים? אבל היה אדם מאוד מאוד מעניין, ובאמת מה שהוא אומר כאן זה דבר שדורש מחשבה ודורש מחשבה ועיון, כן? למה, מה מביא את הבן אדם לצרוך את הסמים האלה? למה הוא עושה את זה? אפשר להגיד מצוקה כזו, מצוקה אחרת, או דברים כאלה, אבל כאן אני חושב שהוא עולה באמת על נקודה מאוד מאוד מעניינת. כן, התשובה היהודית היא החתונה, האהבה בין בני הזוג, האחווה בין שני נבראים. החתונה היא הנקודה האחת שבה מתלכדות דרישותיהם של היצר הטוב והיצר הרע, ומתאחדים שני פרצופי האדם. לכן אומרת הגמרא, אין שמחה אלא בחופה. חוויית הניסויים מוכיחה שאדם לא נועד להיות מקולל, ושמצבו הוא הכרחי זמני, אך זמני הכרחי. זהות הזוג, הדואליות המובנית שיוצרת את מצוקת האדם, היא מצב הכרחי זמני, ויש אפשרות לחוות ולגלות את ההפך הגמור, הנישואין, יצירת אחדות מעל הדואליות והפירוד של בני הזוג, הם הוכחה שמחשבת הבורא עבור האדם אינה טרגית, פטלית או מקוללת. אין שמחה אלא שמחת החופה. וזו השמחה שאחריה רודף אדם באופן כפייתי באמצעות מרדפי התענוגות. האדם מנסה בכל מאודו למצוא הוכחה לכך שהניגודים הנובעים מהדואליות הם זמניים בלבד ושניתן להתעלות מעליהם. הניסויים הם ההוכחה החשובה ביותר שהאדם אינו מקולל אלא מבורך. אולם קל להבין בהקשר זה שיש גם בחינת גן עדן מלאכותי. בשיחון יש מעין טעימה של שמחת האחדות. הסמים למיניהם הם אמצעי להגיע למדרגת הקיום שבה נעלמים הניגודים, ובה והטוב והרע הם אחד, אני ואתה הם אחד, אני והבורא אחד. על חוויות מעין אלו מספרים האנשים שהולכים בדרכים אלו. התשובה על כשרה והשלווה היא הנישואין. כלומר, תיקון האחווה שבפסגת הנישואים הוא שמחת בני הזוג הנשוי. התשובה המלאכותית לאותה שאלה היא גני העדן המלאכותיים למיניהם. טוב, אני חושב שהבנו את הנושא, לא? שאלה. מה? משה רבנו שמע את דבר השם מדבר אליו, מדוע הוא רוצה בנוסף לראות אותו פנים אל פנים? תשובה, השלב הראשון הוא שלב השמיעה. כאשר הדיבור האלוקי מתגלה לנביא, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. המפגש של הנביא הוא פנים אל פנים מישהו ריבונו של עולם. עם ישראל זכה בהר סיני לגילוי אלוקי במדרגה הנקראת פנים בפנים. כלשון הפסוק, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. בשלב הדיבור חל איסור לראות. וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי כל. הדיבור מול ההערה, הדיבור בין הקדוש ברוך הוא לאדם, הדו שיח בין הבורא לבריאתו, מול הערה, מול ההערה האילמת. עם מי מדבר? מי שרואה ורק רואה. המיסטיקן של המזרח הרחוק מחפש את ההערה, לא את הדיבור, משום שעל פי תפיסת עולמו, אין לו עם מי לדבר. הנביא מחפש, רוצה את המפגש. וכאן זה באמת דבר חשוב מאוד, במיוחד לכל הצעירים, לפעמים פחות צעירים, שנוסעים למזרח כדי למצוא חוויה שם. איזה חוויה הם פוגשים שם? דיבור הם לא פוגשים, הם פוגשים אותה הערה ובצורה מכנית. עושים להם קורס מזורז, מה שנוקח לנזיר בודיסטי כמה שנים, עושים להם בכמה שבועות, בסוף הסטאז' הזה, המזורז, כולם מתארים את אותה חוויה, ראינו אור. אור גדול, ויש לנו רק רצון אחד, זה לחזור למצב הזה. זה אחרי שבוע או אפילו יותר מזה מהערבה, ונותנים להם לאכול כלום, אז בסוף הם רואים אור. והאור הזה כל כך מושך אותם, שהם כבר קונים את הכרטיס לנסיעה הבאה. זה מאוד מעניין. אז אפשר לבוא ולהגיד, טוב, מה, סתם. אין בזה שום דבר ממשי אמיתי. אז זה לא מה שמעניין אומר כאן. יש כאן טעות בסדר. אם אתה לא פוגש קודם כל את הדיבור, אז למעשה אתה לא פוגש שום דבר. אתה פוגש את הצד הבלתי פרסונלי של העולם. ויש דבר כזה. יש דבר כזה. מה? של העולם. יש דבר כזה. וזה מושך. עובדה. מושך מאוד אפילו. אבל זה לא החוויה של הנביא, ממש לא. נביא זה לא אחד מיסטיקן שהלך עוד צד אחד קדימה. זה משהו אחר לחלוטין. הרצון של הנביא זה קודם כל לשמוע. מתוך השמיעה הזאת אחר כך אפשר להגיע למדרגה נוספת של ראייה. כן? המפגש פנים אל פנים אינו אפשרי מיד. לפי המקובלים יש ארבעה שלבים. אחור באחור, פנים באחור, אחור בפנים ובסוף פנים בפנים. אחרי חטא העגל נמצא משה בשלב של ואסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. הוא מבקש בדומה ליעקב אבינו להגיע למדרגה של פנים אל פנים. ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. המפגש פנים בפנים הוא השלב האחרון, ואז יכול הצחוק להתגלות בעולם. טוב, איך כל הדברים האלה קשורים? מה זה צחוק? אז מקובלים מסבירים את המילה צחוק כצחוק, כצירוף של שני מילים. מה שיוצא מהחוק, מהמסגרת. כן? ואיתו היה תמיד, היה נותן את הדוגמה הזאת. למה כאשר מישהו ממלא כוס מים ונותן למים לגלוש מעבר ל... קיבולת של הקוס, כולם צוחקים. אז זה בדיוק המושג הזה. זאת אומרת, יש תכנים מסוימים שאני לא יכול לקבל אותם במסגרת מסוימת. אני חייב לצאת ממסגרת מסוימת כדי לקלוט ולהפנים את התכנים האלה. זה לא עובר דרך המחשבה, דרך השכל, דרך התבונה. יש כאן הערות שבאות מבחוץ. אף אחד לא מסוגל להסביר מאיפה זה בא. וזה לא האינטואיציה. כן? הערות שפתאום מגיעות. אף כלי תבוני לא יכול להכיל את ההערות האלה. איך האדם יכול להכיל את ההערות האלה? זה דרך הצחוק. והדוגמה הבולטת, זה מה שהמלאך אומר לשרה. למה היא צוחקת? והביטוי שמע מדויק. ותצחק שרה בקרבה. זה לא צחוק שיוצא החוצה. זה בקרבה, זה משהו פנימי. למה? כי מה שהיה בלתי אפשרי הפך להיות האפשרי. אבל במציאות עוד לא רואים שום דבר. אבל היא כבר יודעת. ולכן היא צוחקת. היא לא צוחקת כי, אלא היא צוחקת כי היא כאן קיבלה הערה שמשנה את כל ההיסטוריה. והיא אפילו לא מסוגלת להסביר את זה לאברהם. כי אי אפשר להסביר. היא כבר יודעת. עוד לא קרה שום דבר. אבל פתאום מה שהיה בלתי אפשרי הופך להיות אפשר.
למה שואלים למה צחקה שרה?
מי שואל?
מה?
מי שואל?
הוא לא שואל.
מה? הוא לא שואל. הוא מבקש את תשומת ליבו של אברהם. האם הבחנת בשינוי אצל שרה? האם הבחנת שעכשיו יש איזה? בוודאי, כי זה כל כך גדול. במציאות לא קרה שום דבר, מה שהיה לפני שנייה אותו דבר בדיוק. אבל היא כבר יודעת משהו אחר. ואין מילים, אין אפשרות לבטא את זה, חוץ מהצחוק. מה שהיא יודעת עכשיו, זה יוצא מגדר הטבע, מגדר המסגרת. אז יש מקום לצחוק. זה גם מסביר את מה שריש לקיש אומר בגמרא, אסור לאדם שימלא פיו צחוק בעולם הזה. למה? כי כל עוד העולם הזה הוא כפי שהוא, לא מתוקן, אין מקום לצחוק. כי הצחוק זה האינדיקציה שאנחנו כבר בעולם הזה מתוקן. ואנחנו לא. אז הצחוק זה דבר חשוב ביותר כאן. אומרים המקובלים שעיקר הלימוד אצלם זה הצחוק. וככה מעבירים מאחד לשני ידע, תכנים שאי אפשר לבטא במילים. אז צוחקים. צחוק של רבי עקיבא, ודאי, כי הוא רואה את המציאות המתוקנת. כרבי עקיבא. לא צריך להדביק לו תוארים נוספים, לא? זה רבי עקיבא.
מה העניין של צחוק בכוס הגדולה?
אותו דבר. יום השמיני, אליהו הנביא פה.
מה מצחיק?
לא מצחיק בזה, זה אמור להיות המעבר לעולם הבא, יום השמיני. נעברנו מהשבת ליום השמיני. את לא מכירה את הצל הספרדים? מסתכלים בכוס וצוחקים.
אתה רואה את המבואה של עצמך?
כן, נכון. מה? לא, האשכנזים היבשים האלה, הכל רציני אצלם. מה? כן. אז למה שופכים מעבר למה שהכוס יכולה... זה אותו דבר, זה אותו רעיון. אנחנו באפשרות של מעבר מהיום השביעי ליום השמיני. ואז אליהו הנביא פה, לא? מה הוא עושה פה? הוא לא שתה כל השבת. מסכן. זה אותו דבר, זה אותו רעיון. כן? תראה, אז זה דבר מאוד מאוד חשוב כאן, העניין הזה, כן? בשלב האחרון, אז זה יכול לצחוק להתגלות בעולם. המדרש שם את הדגש על שני מצבים, מפגש פנים אל פנים, או היעדר מפגש פנים אל פנים. בלשון המדרש זה נקרא מידת החסד או מידת הדין. במצב של גילוי מידת החסד מתרחש מפגש פנים אל פנים. במצב של גילוי מידת הדין מתרחש מפגש שלא פנים בפנים. בלשון המקובלים, זה ההבדל בין אור ישר, גילוי מידת החסד, או גילוי מידת הדין כאשר מסתלק האור. בשני המקרים נותן הקדוש ברוך הוא, אולם אופן הנתינה שלו. זה גם כן, זה, כאן יש כמה רמז לכמה מושגים. אבל בכל מקרה הקדוש ברוך הוא נותן. השאלה זה איך
או שהוא נותן חסד או שהוא נותן דין?
לא. זה מתגלה כחסד או כדין. אבל הוא נותן. תלוי איך אני יכול, מסוגל לקבל. אם אני מסוגל לקבל פנים בפנים, זה חסד. אם לא, אז זה דין. אז זה מדרגות, זה מדרגות. כן.
הוא בכוונה משתמש פה בפנים שלא בפנים, כן. ולא בפנים לאחור?
כן. אני בטוח.
אוקיי.
כן, 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 כן. אבל זה בטוח. כן, הוא לא סתם אומר... כן. כי יש כמה מצבים. גם, יכול להיות גם מאחור באחור. זאת אומרת, כן. שהוא תיאר, אז יש שלושה מצבים שהם בעייתיים מפרינה זו. אם זה לא פנים בפנים, אז מה שמתגלה מבחינת האדם זה דין. הדוגמה הטובה, הפשוטה ביותר, זה הגשם, כן? גשם בזמנו, מה טוב? זה חסד. אותו גשם, אותה כמות בדיוק, כן, בחצי שעה בזמן שהחיטה כבר בשדה, זה אסון. זה הדוגמה הפשוטה ביותר כדי להבין את את המושגים, זה רק דוגמה, כן, זה לא, בסדר, והקדוש ברוך הוא נותן. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו, לפי הנושא שלנו משמעות הפסוק היא שכאשר תיפטר בעיית האחווה, כלומר כאשר ידבר איש אל רעהו, אזי נוכל לפגוש את הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים. כן, אם יש אחווה בין הבריות, יכול הקדוש ברוך הוא להתגלות ולדבר. אז כאן מאיר דברים מאוד מאוד חשובים. כן, רוצים רוצים התגלות, רוצים. סליחה, מה המצב החברתי? אם הוא מתוקן, יש אפשרות, אם לא, יש בעיה. ולכן החשיבות כאן של כל מה שקשור למישור של בן אדם לחברו. זה לא סתם, זה לא נחמד, כן? בסדר? שאלה, איך יכולה התורה לסכם את בריאת האדם שלמדנו שהוא בריאה בלתי אפשרית, משום שהיא נתונה בנטיות מנוגדות בביטוי והנה טוב מאוד? תשובה, צריך להרחיב את שאלתך בנוגע לכל אחד מן הימים. הרי למדנו שבכל אחד מן הימים המציאות אינה תואמת בדיוק את האמת, את מחשבת הבריאה עבור אותו יום. ועקב הפער הזה נוצרת בכל יום סולת, הקליפות בלשון המקובלים. המהר"ל מסביר בספרו דרך חיים את הביטוי כי טוב, המוזכר בסוף כל שלב כך, כי הנבראים נבראו בשביל שיש בהם טוב, ואם לא היה בנמצאים הטוב לא היו נבראים. כי הדבר שאינו טוב בעצמו אין ראוי שיהיה לו עם המציאות, ויותר ראוי שיהיה נעדר ולא יהיה לו המציאות. רק מצד הטוב שנמצא בכל אחד יש לו קיום, ומפני זה חתם בכל בריאה ובריאה ובמעשה בראשית והיה אלוקים כי טוב, וזהו בפרט כל בריאה ובריאה בפני עצמה, וכן בכלל כל הבריאה והיה אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. לפי המונחים שבהם אני רגיל להשתמש, משמעות הביטוי כי טוב היא קניית זכות על ידי אותו נברא להתקיים, זהו ביטוי לשיפוט מוסרי מטאפיזי. כן, זה לא אומר כי טוב שזה מה שביקשתי זה מה שנעשה, ממש לא.
זה פוטנציאל טוב?
לא, זה אומר שזה מספיק קרוב ולכן אפשר לעבור לשלב הבא.
זה התקבל.
מה זה התקבל?
התקבל. זה התקבל, כאילו...
מה זה, מה זאת אומרת זה התקבל? לא עניין של הסכמה, זה עניין של... יש פרויקט, צריך להמשיך הלאה.
אני לא אומרת את זה קשור לביטוי לשיפוט מוסרי מטאפיזי. כי לפני כן הוא אומר שכאילו, בעצם זה שהוא נברא, זה אומר שקיים בו טוב.
כן, כי אחרת איך...
שיפוט על משהו שהוא מוסרי מטאפיזי, משהו שכבר עובר זמן כדי להבין אם הוא טוב או לא.
נו, ובכל אחד מהימים לא עבר זמן?
לא, לא היה זמן, לא היה זמן.
מה זאת אומרת לא היה זמן?
זה היה זמן כמו שאנחנו מבינים, תופסים אותו
היום. לא 24 שעות, אבל היה זמן. כן?
לא, השאלה שלי איך זה קשור לשיפוט מוסרי.
זה בדיוק זה. גם אם זה לא בדיוק,
אוקיי.
מספיק קרוב. זאת אומרת שיש משהו טוב בדבר הזה, מה זה מספיק קרוב? יש משהו טוב בדבר הזה, כי אם הכל רע, אז אין כלום. כן? אוטונומיה היום, יום הניתות, כן. בחירה חופשית זה מושג קצת שונה, אבל בחירה, אוטונומיה הייתה, כן, לבריאה עד היום, עד יום השישי, כן. כן. השאלה שצריכה להישאל, ואני נגעתי בה במספר שיעורים, היא איך יכול הקדוש ברוך הוא לומר שהבריאה היא טובה, הנה, כאשר אנחנו רואים שהעולם שלנו אינו מתוקן. כן? תשובת המהר"ל היא שהיא ראויה להימצא כלומר, היא יכולה לקנות את זכות קיומה. הוא אינו מנסה להכיש את קיום הפער בין המציאות ובין האמת, כפי שהתיאולוגים בעלי שיטת התיאודציה מנסים לעשות כדי להציל את כבוד הבורא. התשובה היא שבמדרגה של מחשבת הבריאה, מה שנברא הוא כבר העולם הבא, ואותו עולם צומצם לממדיו של העולם הזה. במדרגה זו של מחשבת הבריאה יכול הקדוש ברוך הוא לומר, והנה טוב מאוד. במציאות של עולם העשייה, הנה טוב מאוד, מכיל בתוכו מרכיבים הנראים לנו כבעייתיים ביותר. כפי שעולה מדברי המדרש הדורש משמעות תוספת העוד וו בביטוי והנה טוב מאוד. וכאן זה אחד מהמדרשים המופלאים ביותר שיש. הוא ארוך מאוד, כאן יש רק ציטוט חלקי מאוד של זה, זה המדרש שמסכם בראשית רבה את פרשת בראשית. רב נחמן בר שמואל בר נחמן בשם רב שמואל בר נחמן אמר, הנה טוב מאוד זה יצר טוב, והנה טוב מאוד זה יצר רע. וכי יצר רע טוב מאוד, שואל המדרש, את מאה? מה? אלא שאילולי יצר הרע, לא בנה אדם בית ולא נשא אישה ולא הוליד ולא נשא ונתן, וכן שלמה אומר בקהלת, כי היא קינת איש מרעהו. בלי יצר הרע אין עולם. מה זה הוא נחוץ? זה לא שהוא נחוץ, זה יותר מזה. בלעדיו אין שום. מה מדרבן את האדם לפעול? יצר הרע. כי הוא היצר של החיים. אמר רב הונא, הנה, טוב מאוד, זו מידת הטוב. והנה טוב מאוד, זו מידת ייסורים. זה כבר הרבה יותר מורכב להבין את זה. וכי מידת ייסורים טובה מאוד? את מה? אלא שעל ידיה הבריות באים לחיי העולם הבא. וכן שלמה אומר, בדרך חיים תוכחות מוסר. אמרת, צא וראה איזה הוא דרך מביאה את האדם לחיי עולם הבא, אבי אומר זו מידת ייסור. מה?
זה דרוש
הסבר. זה.
אותו האיש היה חותם על המדרש הזה לגמרי. אותו האיש היה חותם על המדרש הזה.
יכול להיות.
ייסורים כדרך לעולם הבא.
יכול להיות. וזה רק תחילת המדרש. כי שם יש עוד אמירות קשות ביותר, כן? אז אומר מה יתוקן, הנדרש מוסיף עוד מספר הפתעות, הגיהינום, מלאך המוות, הפורענויות וכו'. כל זה כלול לפי בעלי המדרש בביטוי והנה טוב מאוד. ננסח את השאלה התמיהה בצורה אחרת, מדוע המילה רע אינה מופיעה בכל מעשה בראשית? כלומר, במחשבת הבריאה אין רע, או כפי שהמקובלים רגילים לומר, אין רע יורד מן השמיים. השאלה שצריכים לשאול היא, איך ניתן להבין זאת? אבל דבר ראשון שבעלי המדרש רוצים שאנחנו נבין, שהדברים האלה הם הכרחיים. השאלה היא, ומניטו כבר התייחס לנקודה הזאת לפני זה, האם הם בגדר של הכרחי זמני או הכרחי קבוע? אם אני בא ואומר זה הכרחי קבוע, אז מצב של האדם טרגי. אבל אם זה הכרחי זמני במובן הזה, שזה מה שמאפיין את העולם הזה, קרי את ההיסטוריה של העולם השביעי ואחר כך עוברים להיסטוריה של העולם השמיני וכו'. אז זה קשה, אבל אנחנו יודעים, אבל אז אנחנו יודעים שיש לזה תפקיד חיובי כדי לדרבן את האדם באמת להגיע לאן שהוא אמור להגיע. האם זו הדרך המומלצת? בוודאי שלא. אבל לפעמים... ברור, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בהצלחת הבריאה שלו. ואם האדם הוא עצלן ולא עושה את מה שהוא אמור לעשות, צריך לדרבן אותו לפעמים.
אז
אתה אומר, האיסורים
היא לא הדרך שמוכרחת להיות?
לא, אבל זאת הדרך שלפעמים באה כדי להחזיר את האדם לתלם. ככה עולה מדברי המדרש הזה. איך היה אומר מניתו, כן? זה לא רק כואב, זה מחיב. זאת אומרת, שלא יספרו לו סיפורים שזה סתם משהו פסיכולוגי, נפשי כזה. לא, ממש, במציאות.
פסיכולוגי נפשי זה כואב. מה? פסיכולוגי נפשי גם כואב.
לא, לא. יש כואב וכואב. אדם שמתפתל מכאבים, מתפתל מכאבים. כן? ויש כאלה שלא מרגישים טוב. זה לא אותו דבר בדיוק. לא דבר, לא אותו דבר. השאלה מה, 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 מה התפקיד של הדבר הזה? אם אני בא ואומר זה קבוע, אז זה מה יש? זה כל המציאות, אז זה טרגי. אם אני בא ואומר זה זמני, כי יש משהו שצריך להיות מושג, אז זה דרמטי. אבל יש סוף.
אז כל ייסורים הם עונש?
מי אומר? מי מדבר על עונש? יש מושג של ייסורים מאהבה.
על מנת להביא את האדם?
בלי על מנת, בלי כלום, יש מושג כזה. הפרשנות אנחנו נעסוק בפרק הבא. לכן יש את הפרק הבא. בסדר? לא נקדים, יש עוד עמוד שלם שמפריד בינינו ובין הפרק הבא.
גם כאב הוא מצב פסיכולוגי. אנחנו הרי מכירים מצבים של אנשים שהולכים יחפים על גחלים כן. ולא מרגישים את הכאב.
כן.
אז הוא מסוגל בכוחות הנפש שלו למחוק את הכאב.
זה בסדר, זה בסדר. יש תמיד יוצא דופן. בסדר. סתם אדם.
הוא אדם יוצא דופן או שיש טכניקה?
יכול להיות שיש טכניקה, אבל הוא יוצא דופן בזה שהוא מכיר את הטכניקה ואחרים לא. אז בסדר, לא משנה כרגע. לא משנה כרגע. כאן השאלה היא באמת השאלה של מה החיוני, אם יש חיוניות בדברים האלה או לא. כן? אם זה חיוני, אם יש משהו חיוני במועיל בדבר הזה, מה מועיל? לא אמרתי מועיל, חיוני בדברים האלה.
חיוני זה הכרחי.
לא, חיוני זה לא הכרחי.
אז אני שואל את מה זה.
חיוני זה מה שיש, שבסופו של דבר יכול לפתוח עוד אופציות נוספות, חיוביות. כן? לא... ברור, שום דבר הוא לא מוכח כאן בדברים האלה. אבל הדברים האלה קיימים כי? כי מה? זאת השאלה. מלאך המוות. מה התקווה שלנו? הוא בילה, המוות לנצח. אז בשביל מה היה... אבל אנחנו לא בשלב הזה. אבל אנחנו כן מאמינים שיש שלב כזה. כן? אז בינתיים, מה התפקיד של מלאך המוות? זאת השאלה. כן? המדרש אומר שמה בהמשך, הנה טוב מאוד זה המשיח. והנה טוב מאוד זה רומי. רומי, מלכות הרשעה. איך הגיעו לזה? יש מדרש חבא?
יש פה.
אני צריך להבין את מה שכאן בעלי המדרש רוצים שאנחנו נבין, כי זה באמת דברים עמוקים ביותר, לא פשוטים בכלל. מה? רגע. שמה? פרשת ט. טוב, זה... מה יש לנו אחרי זה? למשל, רבי זעירא שם אומר, הנה טוב מאוד זה גן עדן, והנה טוב מאוד זה גיהינה. בסדר? רבי שמואל בר יצחק אומר, הנה טוב מאוד זה מלאך החיים, והנה טוב מאוד זה מלאך המוות. ויש לנו רבי שמעון בר אבא, הנה טוב מאוד זה מידת הטוב, והנה טוב מאוד זה מידת הפורענות. רבנן אמרה, טוב מאוד, לא זה לא זה. הנה, בדיוק, כן. והנה רבי שמעון בן לקיש אומר, הנה טוב מאוד, זו מלכות שמיים, זה המשיח בגרסה אחרת, והנה טוב מאוד, זו מלכות הארץ. ובמקום אחר כתוב זה רומי, כן, יש חילופי גרסאות כאן בגלל הצנזורה. כן. וכי מלכות הארץ שזה רומי טוב מאוד, את מיה, אלא שהיא טובעת דיקיונן של בריות. מה זה דיקיונן של בריות? לא. משפט. היא טובת את המשפט. זאת אומרת.
צדק.
לא.
צדק
זה משהו אחר. משפט. כן? זאת אומרת, התחומה של רומי לעולם זה המסגרת המשפטית. החוק. כן?
יש
בזה טוב, כי זה בא להסדיר את מערכת היחסים בין אדם לזה, בין אדם לזה וכו' וכו'. יש תפקיד חיובי, חיוני לדבר הזה. מבחינת רומי זה התרומה שלהם, כן? השאלה היא אחר כך האם יש הזדהות בין מושג הצדק ומושג החוק. זה כבר משהו אחר. זה לא התפקיד של רומי. יש מדרש אחר שאומר, עתידה להתפשט מלכות הרשעה על העולם כולו, זה המערל מביא את זה בכמה וכמה מקומות, על העולם כולו 9 חודשים לפני שהמשיח בא.
זה התקופה שלה היה המוסלמים?
לא, מדובר על רומי. זאת אומרת, מה הרעיון? מסביר המהר"ל. לפני שהמשיח יוכל להופיע, יש דברים הכרחיים שצריכים להופיע בעולם. אחד מהדברים האלה זה החוק. והחוק הזה צריך להתפשט על כל העולם. זאת אומרת, כל העולם צריך להתחיל להבין שהדרך לנהל יחסים בין אדם לחברו, זה דרך מערכת משפטית מסודרת. כל עוד זה לא קיים, המשיח לא יכול לבוא. המשיח בא כדי לתקן את המערכת הזאת, להעלות אותה מהמדרגה של המערכת הפורמליסטית של יש בתי משפט, לבתי משפט דנין לפי הצדק, לפי המוסר. כן? אז זה הדיאלקטיקה כאן בין הנה טוב מאוד והנה טוב מאוד. התוספת הזאת היא באה להכיל בסופו של דברים שהכרחיים מבחינת עולם הזה מתוקן, כדי להביא את העולם הזה למצב של העולם הזה. האם זה הדרך הרצויה, המומלצת וזה, ייסורים וזה? ודאי שלא. כן? אבל הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר רוצה בהצלחת התוכנית שלו. אז יש שתי אפשרויות. או שהאדם הולך בתלם, והכל בסדר, או שהאדם יוצא מהתלם. איך מחזירים אותו לתלם? על ידי כל מיני דברים שעלולים, אין שום ביטחון שזה יקרה, עלולים להחזיר אותו לתלם.
אם הוא מודע והוא
חורב
ומביא את
התהליך הרבה אימים, כן, כן, אבל הם כלים שקיימים כהכרחיים זמניים כדי להביא את העולם הזה למה שהוא אמור להיות לפי מחשבת הבריאה. בסדר? זה הרעיון כאן שמסתתר מאחורי המדרש הזה. לא פשוט, בכלל. אם מבינים את הדבר הזה, אפשר להתחיל לקרוא את המאמר של הרב קוק, ייסורים למחכים. אם מבינים. כן? כי אחרת אומרים שטויות.
הוא יוצא בתחילת הקטע פה כנגד שיטת התאודיציה.
נכון.
תיאולוגיה של הצדקת אלוהים.
נכון.
ומה זה שונה? האיסורים, הוא בסדר שהוא שולח לנו איסורים. אה,
כי בעלי השיטה הזאת אומרים שכל דבר בסופו של דבר הוא טוב גם אם הוא לא נראה טוב. זה לא מה שמניתו אומר. במה זה שונה? שכשיש כאבים הם כואבים ומחייבים, זה בדיוק בביטוי הזה שלו.
שזה לא טוב.
לא, 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 מניטו לא אומר טוב ולא טוב על זה. הוא קודם כל אומר זה כואב, נקודה. ובזה הוא מסיים את המשפט שלו.
הוא לא
מקבל
את המשפט, הכל
היא
טובה.
לא, 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 לא. המשפט הכל לטובה הוא מקבל. מה שהוא לא מקבל זה הזיוף של המשפט הזה שאומר הכל טובה. וזה הבדל גדול. אם הכל זה לטוב עתידי, זה משהו אחר. ומי יכול להגיד את זה? יש גם זו שחי, וזה, אתם מכירים את החיים שלו, משהו היום ונורא. כל מה, איוב זה כלום לגביו, כן. הוא יכול להגיד. מישהו מבחוץ, אסור לו להגיד. אם מישהו בא ואומר, יש גם זו הכל לטובה, צריך לזרוק אותו מכל המדרגות, לפי מניתו. אם האדם אומר על עצמו, זה משהו אחר, זה מבחינת האמונה.
אז רק מי שחווה את החוויה,
בוודאי.
יש את כוחות הנפש להגיד, אז כן, מי ש...
בוודאי, ודאי, ודאי, ודאי.
אבל כשכואב,
זה עוד קשה להגיד את זה. כשכואב, זה לא... אבל מה זה קשה? יש חובה? זה אחד מהאמירות שהאדם צריך להגיד. אדם לא צריך להגיד שום דבר, אף אחד לא מחייב אותו להגיד שום דבר.
אחותי השנה נפטרה מסרטן מאוד קשה. אני זוכר בשבעה, כשהוא בא מדבר, אז יודעים כאלה לדבר.
ברור.
עכשיו מתחילים אחד, איסור ממרקין,
נכון.
אתה שב, אתה שומע את זה, אתה מתפחלס בתוך אחד.
נכון, נכון.
בתור זה שאפילו אני לא חוויתי את הסבל שלו, מישהו לפחות לדבר,
נכון.
שראה את כל התהליך, כמה זה קשה לי, צורם באוזן לשמוע את הדברים האלה.
ודאי.
לא יעדים שיבואו שותקים.
זה, 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 נגיע לדו-שיח של הרעים של יוב עם יוב בפרק הבא, וזה, זה מה שמניתו אומר, מי אתה בכלל כדי לפתוח את הפה שלך. אתה צריך לגלות אמפתיה כלפי הבן אדם, תחזיק לו את היד, שתוק, וזה הכל. לא, לא, זה כל הדרשות האלה והפתינים שאנשים מסוגלים להוציא מהפה שלהם, כנראה צורך נפשי שלהם כדי ל... בדיוק, בדיוק.
נעלו לו לאדם במוצא פיו.
כן, 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 זה בדיוק זה, אז מה זה, אבל אכן, אכן זה... כן, כן, אבל זה אותו רבי יוחנן שאומר לא הן ולא שכרן. לא רוצה בייסורים האלה, מלכתחילה. בדיעבד. אם הבן אדם מסוגל למצוא, רוצה להגיד הצדקה, אבל משמעות, להמציא לעצמו משמעות למה שעובר עליו, זה הוא. אין שום חובה, אין שום כלום בזה, מה, אבל שאחד יבוא ויגיד לו, כמו הרי אם, אתה בטוח שלא, אתה בטוח ש... או בכל זאת, ותבדוק טוב. מפלצתי, לא?
יש רק שאומר לא אם בנוסח, יש רק שאומר לא חבאי, יש לא יש לא 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 לא
יכולת להקשות מרבי עקיבא, אבל לא נפתח עכשיו את הסוגיה. כן? הקו היה ברור, זה דברי רבי יוחנן. לא הן ולא שכרן. בסדר? טוב. שאלה, מדוע לא, זה חשוב לנו? אולי זה לא בהישג ידו של האדם? תשובה, אולי. אולם, עד תלפלי אם תשובה כזאת תביא לכפירה מוחלטת אצל רוב בני האדם. לומר שהכל מסתורין זה דבר קל. זה מה שאומרים הנוצרים מבוקר עד ערב, כאשר שואלים אותם על עיקרי אמונתם. כאשר הם תופסים שיש סתירה מוחלטת בין ההיגיון ובין עיקרון זה או אחר, הם שולפים את הקלף המנצח לדידם. אי אפשר להבין משום שזה מסתורי, לכן צריך להאמין. האם על אמונה מסוג זה אתה מדבר? אתה ודאי מכיר את הפתגם הלטיני הידוע, קרדו קוויה אבסורדום, אני מאמין כי זה אבסורדי, בלתי הגיוני. אם זה מבטא אצל הנוצרים את עוצמת האמונה, זה לא מתקבל אצל היהודים כלל וכלל. אם חכמי ישראל מצאו לנכון למסור לנו את הכלל של אין רע יורד מן השמיים, זה כדי שנבין במה מדובר, גם אם זה קשה, גם אם זה דורש 40 שנות לימוד. כל מה שניתן על ידי הבורא ניתן כטוב, אולם קבלתו כטוב תלויה בזכות המקבל, במידת הזכות והזכות שלו. יתרה מזו, אם המקבל המקבל בזכות ולא בצדקה, אינו מקבל על מנת לתת, הטוב שקיבל, השפע שקיבל, הופך להיות מנותק ממקורו, והוא הופך לרע. כל שפע שיתנתק ממקור הנתינה שלו, מקבל מציאות עצמאית והופך לרצון של הרע. זה נכון גם ברמת סידור העולמות, וגם ברמת האדם הפרטי בעולם הזה עצמו. היכולת לתעל את הרצון לקבל, היצר הרע שבי, ולהפוך אותו לרצון לקבל על מנת לתת, היא ייחודית לאדם. היכולת לתעל את היצר רע, שהוא הכוח המניע את האדם בחיים לכיוון חיובי, לכתום אותו לקידום מימוש מחשבת הבריאה במציאות, היא ייחודית לאדם. יכולת זו באה לידי ביטוי קודם כל, כאשר האדם מבין שכדי לתעל את היצר רע לכיוון חיובי, עליו בעצמו לתת חיים, עליו להוליד. השלב הראשון בתהליך זה הוא מעשה הקידושין והחופה. זה מה שרוצה הגמרא ללמד אותנו. הפתרון נמצא באדם עצמו. אמנם הקדוש ברוך הוא עשה את הצעד הראשון כפתרון, בפתרון הבעיה, ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, אולם הפתרון עצמו נמצא אצל האדם, ויביאה אל האדם. הקדוש ברוך הוא מצפה לראות מה יעשה, מה אז יעשה האדם. השלב הראשון הוא ההכרה בעובדה שאין אני לעצמי כלום. איני חי בתוך בועה מנותק מן העולם. אני נמצא באינטראקציה מתמדת עם האחר. האחר שלי בהי הידיעה הוא בת הזוג שלי. ויאמר האדם, זאת הפעם יצא מעצמי ובשר מבשרי, לזאת עיקרי אישה, כי מאיש לא ככה זאת. השלב השני הוא קבלת ההחלטה להקים בית עם, עם בת זוגי. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ומה בני הזוג הופכים לבשר אחד? רש"י מסביר על פי חז"ל, ולד נוצר על ידי שניהם ושם נעשה בשרם אחד. האדם מוצא דרך תולדותיו את הפתרון לשלוש הבעיות שציינתי במהלך השיעור. הבעיה המוסרית, הנובעת מן ההנגדה בין היצר הטוב ובין היצר הרע. הבעיה הרוחנית הנובעת מן הפער הקיים בין הרצון הבורא ובין המציאות. והבעיה החברתית הנובעת מבדידות האדם מול האחר שלו. הפתרון לכל הבעיות האלו הוא זהה ואחד ברגע שאני חי במציאות דואלית, בעולם שבו מושג הזוג הוא המושג העיקרי, התורה מדריכה אותי איך לפתור את הסתירות הנובעות מן המציאות הדואלית הלא נוחה הזו. החלטתי הרצונית לתעל את הרצון לקבל האגואיסטי שלי ולהפוך אותו לרצון לקבל על מנת לתת לאחר, היא המפתח למציאות פתרון לבעיותיי הקיומיות. טוב, ועכשיו אנחנו מתחילים לפרק ארוך, לא פשוט, עד עכשיו זה היה הכל פשוט, אבל עכשיו יש לנו 50 עמודים בערך.
מעניינים.
מה? מעניינים, כן. מאתגרים, גם כן. בסדר? לגבי השאלה שמעסיקה הרבה רבים רבים של ייסורי הצדיק. טוב? מדוע הצדיק סובל במהלך חייו? מדוע הצדיק אינו זוכה לחיי שלווה, לחיי עושר? אחרי השואה האיומה שעברנו לפני שנות דור, הפכה שאלה זו להיות שאלה עיקרית בשיח הדתי תיאולוגי פילוסופי בתוך עם ישראל וגם מחוצה לו. אנחנו יכולים להבין שהרשע סובל במהלך חייו כגמול על מעשיו הרעים. אולם, מדוע הצדיק סובל את אותם ייסורים הנראים לנו כבלתי הולמים, את התנהגותו המוסרית? סבלו של הצדיק נראה בלתי מוצדק, בלתי הוגן, בלתי תואם את התנהגותו המוסרית. לרבים מאיתנו נראה שדווקא הצדיק הוא הסובל יותר מכולם. קודם כל זה פתיח מעניין. מה? לא, זה פתיח מעניין מאוד.
אבל זה עושה את כל הצדיקים חובה לספור.
גם
לא. כולם. הוא לא מדבר על הצדיק, הוא מדבר על הצדיק.
הדבר המעניין בפתיח הזה הוא שאי אפשר לדון בשאלה הזאת אחרי השואה כפי שדנו בשאלה הזאת לפני השואה.
למרות שדברים קשים מאוד ורעים.
למרות שהיו דברים. אבל לפי מניטור, מה שנאמר אז דורש עיון מחודש. ולא צריך לברוח מהעיון המחודש הזה. יש כאן תעוזה מסוימת לעומת הוגים אחרים שחיו במקביל לו והמשיכו לדון בשאלה כאילו לא קרה שום דבר בשום. אבל מניטו לא קונה את זה.
התייחסו לשואה או שבכלל לא... כאילו לדבר על השואה ולא להתייחס לזה.
לא. איזה הוגים? דוגמה מובהקת, זה הרב סולובייצ'יק. לא אמרתי שהוא לא אמר, הוא לא אומר ש... לא אמרתי שהוא לא קרה כלום. כן, כן. איש האמונה, זה טקסט שנכתב ב-1943, כבר הדברים היו ידועים. שום התייחסות, שום מילה. ובגרסאות הבאות של הוצאת המאמר הזה, הרב סולובייצ'יק לא מוסיף אף הערה שאולי יש מקום לדון מחדש בכמה וכמה נושאים.
הוא
רק מדבר על הדואליות של האדם. מי? סולובייצ'יק במאמר הזה של איש האמונה.
טוב.
כל אחד יבין. למדתי,
אני
יודע. לא, כל אחד יבין את המאמר כפי שהוא רוצה להבין. אין לי בעיה עם זה.
על פניו זה מה שהוא מדבר עליו. על אישה שעושה ועל האישה רוחנית.
יודע, מה שחשוב אצל מניטו זה שחכמי ישראל יהיו מעורבים במציאות, בקהילות שלהם, במה שעובר עליהם, במה שעובר בכלל על העולם כולו. האמירה שמכיוון שהתורה היא נצרית, אז הדברים שאומרים הם נצחיים גם כן, אצל מניטור היא מאוד מאוד בעייתית. מאוד בעייתית.
זה נכון
שהוא מתעלה. מניטור מבקש, למשל, אצל גדולי המפרשים, לעשות הבחנה בין שני מישורים. מישור אחד הוא קורא לזה מפתחות. מפתחות האלה הם נצחיים. ואחר כך יש את ההסבר הנסיבתי, הרלוונטי לתקופה. כאשר הרמב"ן אומר משהו, אז מצד אחד הוא עושה שימוש באותן מפתחות, למשל, בלא מעט מקומות בפירוש שלו, שמעשה אבות סימן לבנים. זה מפתח, זה נצרי. ואחר כך בעזרת המפתח הזה הוא מנסה להסביר ליהודים שלו מה הם חווים כרגע. זה התפקיד של מפרש, כן? ואפשר לראות את זה בכל המפרשים הגדולים. ולכן אומר מניטו, כאשר אני לומד את אותו מפרש מאות שנים אחרי שהוא כתב את מה שהוא כתב, אני לוקח את המפתחות, שאר הדברים הם נסיבתיים. לא חייב להגיד שזה נצרי. למשל, למה הוא אומר את זה? למשל, על הנטייה אצל רוב המפרשים בסיפור הזה של המפגש בין יעקב לעשיו, כן? להתעלם מאחד מהממדים שחזל הדגישו. הרי מה אומרים חזל? הוא הכין את עצמו על ידי דורון, מלחמה ותפילה. המרכיב של המלחמה בימי הביניים נמחק לחלוטין. למה? זה נמצא אצל הרמב״ם, אצל רבינו בחיי, אצל כולם. למה? אפילו רש"י.
בגלל הגלות.
בגלל הגלות, יפה. ואומר מניטו, כאשר אנחנו חוזרים מהגלות, חוזרים לדברי חז"ל. לא נסמכים על דברי רבינו בחיי שהתעלם מהמרכיב הזה של המלחמה, ומצדיקים עמדה של שב ואל תעשה עדיף. זה נאמר ב... תקופה מסוימת, כאשר אף יהודי לא היה יכול לקום ולהגיד אני מקים עכשיו צבא, משלי וכו'. למשל זה דוגמה. אז יש מפתחות, כן, ויש נסיבות. אותו דבר.
אני מסכימה שלא ידעתי כשלמדתי את זה שכתב זה ב-1943.
זה כתוב, זה התאריך שם.
אני לא קראתי עד כדי כך את הנקודה, אני צריכה לעשות עבודה על הנושא הזה, לא הסתכלתי על האותיות הקטנות. כן, כן. אבל זה באמת משמעותי, השאלה היא, באמת מתייחס בכלל, כי ידעו באמריקה כבר באותה שנה.
לכן אמרתי.
מה שקרה
בגרמניה. לכן אמרתי.
אבל כשאני אומר, לא הזכירו בכלל שזה בתקופה.
לכן אמרתי, זה לא סתם מאמר שאפשר להגיד, הוא מנותק לגמרי. כי אם אומרים אם מנותק לגמרי, זה אומר שמי שכתב מנותק לגמרי מהמציאות, וזה חמור, מבחינת מניטו. כן? רב דסלר. דסלר, מכתב מאליהו. גם כן. אמנם הוא מתייחס לשואה פה ושם, אבל תמיד דוחה את זה שאין כאן שום קושי, אין שום שאלה, אין שום כלום. זה לא שונה מ...
ערב
אבל זה הולך עם מה ששופט בית המשפט העליון של ארצות הברית של אותה תקופה, שאמר, כשהביאו לו מה שקורה בגרמניה, אז הוא אמר, הוא לא מאמין, הוא אומר, אני יודע מה זה בני אדם. אחד הדברים המזעזעים, זה הרוח.
אבל, סליחה, יש הבדל בין... בין שופט בבית המשפט העליון
בוושינגטון,
לא משנה, יש גם יהודים, כן, הוא בן אחד ש אמור להוביל לצאן מרעיתו ולהדריך אותם בדברים כאלה, ושלא יגיד מה?
היה לה רוח שהייתה באמריקה.
כן, כן, זה נכון, באופן כללי היא צודקת, חוץ משניים שלושה רבנים שניסו להפוך עולמות כדי להגיד ליהדות ארצות הברית, הגיע הזמן, הגיע הזמן, כן? לא קרה שום דבר, בסדר, אבל שוב, מה מסתתר מאחורי הדבר הזה? האם אני בא ואומר, לאירועים מסוימים בהיסטוריה אין משמעות, כי אין משמעות להיסטוריה כהיסטוריה, זו עמדתו של ליבוביץ' למשל, זה הוא אמר את זה, אין משמעות דתית להיסטוריה, אבל זאת גם העמדה של השיטה מבריסק, ורב סולובייצ'יק במובן הזה היה נאמן מאוד לשיטת רבי חיים וכו'. מה? בית לוי, הבריסקר, כן. אז...
אולי יש איזו רתיעה להיכנס?
יכול להיות שיש רתיעה, כן.
ובכל זאת, כמה שאני יודע, אמפירית, בסביבה שבה מניטו חי אחרי השואה, האורתודוקסיה הקלאסית קנתה את שיטת הרב דסלר יותר...
בוודאי, ודאי, ודאי, כי יש רתיעה לדבר על דברים האלה, צריך להיות עם כתפיים, איך אומרים? כדי לדבר על הדברים האלה, בוודאי. ולכן הצעירים באו למניטו ולא הלכו לאותם רבנים. זה לא מקרי.
למה זה קרה?
למה זה קרה?
גדולים כמו סולובייצ'יק ושופט בית המשפט, למה זה קרה? הם יכלו לשנות את ההיסטוריה.
כי הנה, כתפיים. זה, כן. בנושאים מסוימים בקישור בין ההיסטוריה, ההתרחשויות, ובין המשמעות הדתית, נגיד לפי זה,
זה נקודת עיוורון,
אני לא יודע.
אם אתה אומר ששיטת בריסק זה ניתוק בין ההיסטוריה לבין המשמעות,
בוודאי.
אז הוא המשיך בשיטה.
לכן הוא אומר, ובגלל האירועים אתה לא משנה את הדברים האלה. אגב, הוא כן שינה בסוף חמש דרשות. זה בשנות ה-60.
בדיעבד.
ברור בדיעבד, ברור בדיעבד, ברור בדיעבד. לכן אני אומר, בכל זאת הוא עזר... אבל זה מאוד מאוחר. לכן אני אומר, בכל זאת אחרי 20 שנה זה עשה את שלו. לזכותו יאמר. כן? 20 שנה לפני זה הוא לא יכול לדרוש את הדרשות האלה.
לזכותו של מי?
של הרב סולובייצ'יק. כן?
הוא לא היה,
הוא לא היה. הגיע לזה, הדוד שלו ניצל מליטה בזכות הסרטיפיקטים שוואפטיג, לא, כן, של הציונים, חס ושלום, לא להזכיר, כן. לא, לא, אבל אצל הדוד, כן, זה לא רק הדוד, גם מאוד קרוב מהחברה מהמשפחה, כן, זה בסדר. בסדר, לא, יש כאן קושי. אגב, זה גם מסביר מדוע, זה מאוד מעניין, בכל השאלות האלה, מניטו לא מתייחס להגותו של הרב קוק. כי הוא חי לפני השואה. הוא חי לפני השואה. המניטו חולק על הרב, המניטו חולק על הרב צבי יהודה מכל וכל בכל הדברים האלה. כן, כן. מי שיסביר אחרת לא מתייחס למה שמניטו אמר. סתם ממציא דברים. ויש כאלה. בסדר? לא, זה מעניין מאוד. לראות את זה, כי מיד ישוע הצדיק צריך לדון בזה, ולא סתם הוא בא ואומר כאן, אחרי השואה היו מה שעברנו לפני שנות דור. זה שיעור משנות ה-80, כן? אבל בסדר? טוב, אז הוא אומר ככה. שאלת היסורים ושאלת הגמול אינן כמובן שאלות חדשות. ברור, כן? ומשה רבנו כבר שאל לפי הגמרא, ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו, ויש צדיק ורע לו. יש רשע וטוב לו, ויש רשע ורע לו. משה רבנו לא שאל רק שאלה אחת, הנוגעת לגורל הצדיק הסובל, אלא ארבע שאלות. ומשאלותיו עולה, שלא רק גורל הצדיק שרע לו, דורש הסבר, אלא גם גורל הצדיק שטוב לו. האם לא מספיק לו לצדיק להיות צדיק, שבנוסף הוא גם צריך לחיות חיים שלווים בעולם הזה? האם עצם צדקותו אינה מספיקה לו? אותה שאלה חייבת להישאל לגבי הרשע עצמו. האם עצם היותו רשע אינו עונש מספיק עבורו? מדוע בנוסף צריך שיהיה רע לו? כן. גורל הצדיק הטוב, הסובל, סליחה, העסיק הרבה הוגי דעות יהודים ולא יהודים במהלך הדורות. והעיסוק בשאלה הזו התחדד אחרי השואה. הנה שוב, כן? נדמה לי שנדרשת התמודדות מחודשת מול שאלת הסבל, התמודדות המתבססת על מקורותינו האותנטיים. זה אומר שיש מקורות לא אותנטיים. לא כדי להסביר. משום ששום הסבר אינו קביל לגבי אותם אנשים שחוו על בשרם את מאורעות השואה, אלא כדי להבין אפילו במקצת את מה שרבותינו ביקשו ללמד אותנו כאשר הם דיברו על הצדיק וסבלו בעולם הזה. כי באמת יש כאלה שבאו ואמרו, נו, מה הבעיה? יש הסבר? על זה כתב מניטו את המאמר שלו והיה באחרית הימים. ששם הוא דוחה שבעה הסברים. יש אחד שהוא לא מזכיר אותו, אבל בעצם אי-סקורו, זה אומר שהוא דוחה וזה שיטת הרב צבי יהודה. הוא לא מוכן לקבל אף שיטה שמסבירה. יש משהו מפלצתי מבחינתו בכל אחד מההסברים האלה. מדוע? שני דברים. האחד, קודם כל, יש עוד אנשים שחוו על בשרם את הדברים האלה, והם חיים בקרבנו, אז מי אני שעבור ויגיד להם, כך וכך קרה כי. נימוק שני, צריך פרספקטיבה של זמן.
לכאורה
עוד
20 שנה כבר אפשר לתת
תשובות. לא, מבחינתו זה עוד מאות שנים.
לא. לא,
לא, לא, לא. לכן אני אומר, פרספקטיבה של זמן, מבחינתו זה מאות שנים. אבל אם מישהו בא ואומר, ותמיד היה מוסיף, וזה חשוב ביותר, בלי ניסיון להסביר מה היה, שמישהו רוצה לקשור קשר כלשהו בין מה שהיה ובין הקמת המדינה 3 שנים או 4 שנים אחרי זה, אני אומר, וככה הוא אמר, אם היינו צריכים לחכות, סליחה, אם המחיר היה 6 מיליון יהודים, הייתי מוכן לחכות 6 מיליון שנים לפני שנזכה לקבל מדינה.
זה מניטו.
לא רק זה. אם מישהו מבין קצת בהיסטוריה, הוא מבין שמה שקרה היה ניסיון למעשה לשים קץ להצלחה של הפרויקט הציוני. כי זה החליש את העם היהודי עד כדי כך שכל המפעל הזה היה בסכנה.
גם בן גוריון אמר איזה משפט ככה, מה הם עושים עם היהודים שלנו שהיו צריכים להיות
בצל? ברור, ברור, בסדר, אבל אומר, זה, מבחינת מניטוז אלה נקודות יסוד בכל ניתוח כזה או אחר סביב האירועים של התקופה, בסדר? אז הוא אומר כאן, התמודדות זאת צריכה לשים בצד, לדחות ללא איסוס את ההסברים המגוחכים והמפלצתיים שאנחנו ממשיכים לשמוע לצערנו גם היום בנוגע לסיבות השואה. היהודים נטשו את קיום השולחן ערוך, לא הניחו תפילין, לא אכלו אוכל כשר וכו', ולכן הם שולחו לתאי הגזים. וכי אלו שהניחו תפילין ואכלו כשר ניצלו מאותו גורל אימים? די בהערה זו כדי להבין שהסבר מעין זו אינו קביל עלינו כלל וכלל. כדי שההסבר יתקבל כהסבר אמיתי, הוא צריך להיות הסבר מלכתחילה. עכשיו, זו נקודה עקרונית, אבל מאוד מאוד חשובה בכל ההבנת הדברים. הוא אינו יכול להיות הצדקה בדיעבד. בדומה לחוקר המבצע סדרה של תצפיות ומסיק מסקנות מאותן תצפיות. כדי שניתן להסביר לא רק את הניסוי שנערך זה עתה, אלא גם לחזות תופעות התרחשויות עתידיות, עלינו להמציא הסבר שיהיה תקף בכל המצבים. וגם אם נניח שנוכל לעמוד במשימה זו, עלינו לדעת שההסבר הזה יהיה בכל מקרה רלוונטי רק לנו עד סופים, והוא לא יהיה רלוונטי לעולם לגבי כל מי שהתנסה במאורעות אלו בעצמו, משום שעבורו תישאר השאלה פתוחה כל עוד הוא חי.
דווקא ההסבר של הרב ציודה הוא מלכתחילה. זה ניתוח הכרחי, זה מלכתחילה.
למה מלכתחילה עם היהודים?
צריך לנתח.
למה צריך לנתח?
אתה שואל אותי או את הרב ציודה, למה צריך לנתח? כי יש פה חולה, העם הוא חולה.
אומר מה... כן, כן, אני יודע מה הוא אומר. אני אומר, מה התשובה של מניטו?
חולה אז צריך
לא, 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 שנייה. ההסבר של מניטו, התשובה של מניטו היא כזו. העם, או חלק מהעם, נתון בסכנה פיזית מיידית, נכון? כל מי שרוצה לקשור בין השאלה הזאת של איך בוחרים מהסכנה המיידית הזאת ובין העלייה לארץ, טועה ומתה. כי אותם יהודים היו יכולים לברוח לכל מקום אחר בעולם ולהינצל מהסכנה הזאת. אין קשר בין שתי השאלות מבחינת מניטו. השערים היו נעולים בכל העולם. בכל העולם, כן? ועידת אביאן ב-1937 או 8, כן? חוץ מזרעיה. איזה מדינה קיקיונית באמריקה הלטינית שהסכימה לקבל 200 או 300 יהודים, כן? אז, לכן אני אומר, מבחינת מניטו, זה ודאי לא הסבר לך תחילה. כי הקדוש ברוך הוא אכזר עד כדי כך שהוא מנתח ככה? לא, לא, אני אומר, זה מניטו לא עושה חשבון.
אבל רק רגע, אבל אם אנחנו לוקחים את מה שכתוב בתורה, אם בחוקתי תלך הוא יהיה ככה, ואם לא יהיה ככה, אולי אפשר להבין את העיוורון שהיה
בארגנית. אבל בסדר, אני לא...
אני
מנסה לשורך. בשביל זה יש לנו, הנה עברנו חצי עמוד שלם, יש לנו עוד 49 עמודים, הדברים יותר מורכבים. זה כבר 10:15, אז אנחנו נמשיך בשבוע הבא בלי נהדר. כן.